לעולם יתפלל אדם בבית הכנסת, אפילו ביחיד. ואם אדם לא יכול להגיע לבית הכנסת, אז לפחות יכוון את התפילה שלו שתהיה בנץ החמה, שתהיה בנץ החמה בדיוק בשעה שהציבור שעליהם הוא מכוון, בדיוק יעמדו. יודע שבשש, 32 או 33, זה בדיוק הנץ, אז השתדל לעמוד בדיוק, גאל ישראל בשש, 32, וזה נחשב לו, בסדר, חמש. העיקר דוגמה, כן. אז יעמוד בשש, 35, ולמה? כדי שיקרא שעומד מתפלל במניין. זה גם נקרא תפילה. יש כמה מדרגות בתפילה במניין. יש לפעמים, עם אדם הכי טוב זה שמתחיל גאל ישראל יחד עם 10 איש. ויש לפעמים שהאדם קצת יחר, אז הוא נמצא עדיין ביציב ונכון, והקהל רוצים לעמוד בנץ, אז אמרו גאל ישראל, היו 9 אנשים ואחד היה איתם. זה נקרא תפילה במניין, אבל בדרגה פחותה. או שאדם מגיע מהר מהר, כן, גאל ישראל, אבל הם כבר הגיעו לרפאנו. אז בשעה שהם ברפאנו בגאל ישראל, גם זה נקרא תפילה במניין, אבל דרגה פחותה. כי הדרגה הכי טובה, זה שאתה אומר גאל ישראל יחד עם כל הקהל. לכן אם אדם יכול קצת להזדרז, אדם שיחר, יזדרז קצת כדי לזכות את הציבור. כי יכול להיות שיפסיקו לו, אם הוא ישאל גדול בתורה, יפסיקו לו שיותר טוב להתפלל במניין מאשר לכוון את הנץ. וזה נראה יותר סברה. למשל ציבור כזה שואל, או שאנחנו כולנו מתחילים את התפילה, כן? גאל ישראל, וגם אותו אדם שיחר, ואנחנו מפסידים את הנץ, או שאנחנו לא מפסידים את הנץ, וזה נקרא, ואנחנו מתפעלים ביחיד, כמה ברכות מתפעלים ביחיד, עד שהוא מגיע לרפאנו, אז רק אז הוא מצטרף אלינו. נראה יותר מסברה שעדיף לאבד את הנץ ולהתפלל במניין. למה? חזוני שערב השלום אמר, נץ החמה אתה יכול 10 דקות קדימה, 10 דקות אחורה, זה נחשב נץ החמה. כי יש כאלה מחשבים מאז שהשמש עולה. אתה רואה את הקרניים למעלה. ויש מחשבים עד שכל הכדור עלה למעלה. זה נקרא נץ החמה. אז לפי אלה שומעים שכל הכדור של השמש עלה למעלה, אז זה לוקח בערך 10 דקות. אז ודאי שיצא ידי חובה לפי אותם דעות. אז נקרא שהוא התפלל בנץ וגם התפלל במניין. אבל אם הוא מתעקש, הוא רוצה כמו הנץ שהוא יודע, ש-6:53, לא פחות ולא יותר, אז הוא מפסיד תפילה במניין, והוא לא רק מפסיד את עצמו, מפסיד את כולם. לכן כל אדם יעשה חשבון הנפש אם כדאי לו לעשות ככה או לעשות ככה. כי גם אם הוא יאחר עד 10 דקות, זה נקרא שיתפעל בנץ.
מה אדם עושה
בבית
כנסת שלו?
כל.
מה אומר?
אתה שואל עליי? אני לא מגלה. צריך להתפלל במניין, ככה אמרנו. תפילה בלא כוונה, כגוף, בלי נשמה. צריך להיזהר בפרט בפרקת אבות. פעם אדם אחד שאל אותי, אמר, איך אפשר לכוון בכל התפילה? זה קשה מאוד. אמרתי לו, תלמד את הפה ליועץ ותראה, הוא נותן שם עצה. אומר, היום תכוון טוב בברכת אבות. בשאר הברכות לא תכוון, רק ככה פירוש המילים. אבל פה תכוון טוב. מחר תכוון בחיי המתים. מחרתיים ואתה קדוש. הקדוש ברוך הוא ייקח את כל התפילות האלה שאתה התפללת ויעשה מהן תפילה אחת כמו שצריך. ככה כותב אפילו יאי, שבחו, שתבח שבו, כל כך אוהב אותנו, שנותן לנו לזכות אפילו אם תעשו ככה, בסדר, אני מעביר לכם. אפילו שתעשו בצורה כזאת, שמלקטים תפילה שלמה מתוך הרבה תפילות, מתוך 19 תפילות, מלקטים תפילה שלמה. גם זה טוב, שבחו רוצה את זה, העיקר שתכוון. אבל יש לנו הלכה שחוץ מאבות, עד מגן אברהם אתה חייב לכוון, תרצה או לא תרצה, אתה חייב לכוון. אם לא כיוונת, לא יצאת ידי חובה. לא יצאת ידי חובה, עד כדי כך שיש כאלה שאומרים, טוב, אז אני אחזור עוד פעם, אני אתפעל מההתחלה ואני אכוון באבות. אומר הרמה, לא, אל תעשה ככה. למה? כי מי מבטיח שגם בפעם הבאה יבוא לך איזה מחשבה על משהו אחר, ועוד פעם איבדת את מגן אברהם. אז יש לך ברכה לבטלה. וככה הרב יעקב מוצפי עליו השלום, ככה היה פוסק. היה אומר להם, לא, תעשו כמו הרמה. וגם בני הבן איש חי ככה פוסק. שלא לאבד את הכוונה של הברכה הראשונה. שמה חייב, תקרא לאט. ממש, אם אדם קורא לאט, תגיד למשל ברוך, ותחשוב מה זה ברוך. אתה עומד לפניו, השם, אלוקינו, מלך העולם, אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם. כן, אתה חושב, מה זה אלוקי, תעצור טיפה, שנייה אחת, מה זה אלוקי אברהם? מה זה אלוקי יצחק? מה זה אלוקי יעקב? האל הגדול, הגיבור והנורא. לאט לאט, בעזרת השם, אדם יכוון. הבעיה שלא לא תמיד היצר הרע נותן לנו את האפשרות להתפלל כמו שצריך. לכן צריך לנצח אותו, להקדים אותו לפני שהוא יקדים אותך. זה גורם ההפתעה נקרא. סדר עטיפה ציצית. קודם כל, כל אלה ששמים את הציצית ככה כמו צעיף, לא יצאו ידי חובה של הציצית. חבל, מצווה אחת יקרה יש לנו כל יום, שאנחנו מתעצבים בציצית, ומאבדים אותה בידיים, לא חבל. מה זה, מי זה בחורף, אז הוא משתמש בתור צעיף. לא, אסור ללבוש ככה את הטלית. צריך שיעטוף לפחות עד פה, עד החלק הזה של היד. כן, עד הטבור. אם הוא עוטף את עצמו עד הטבור, מצוין. יש כאלה התימנים למשל, יש להם עטיפה מיוחדת על גבי הידיים וכנגד הטבור. הספרדים לא, יש להם עטיפה אחרת. הם שמים אחד פה ואחד פה. זאת אומרת, יש להם ארבע. שתיים מאחורה, שתיים מקדימה. אבל איך מגיעים לזה? יש מחלוקת בין המפרשים. בן איש חי עליו השלום אומר, כשאתה רוצה להתעטה בטלית, להתעטה בטלית, אז תיקח את הטלית ותקפל, תקפל, תקפל, כן, תברך, שים על הראש, תזרוק שמאלה, וזה אחר כך עוד פעם שמאלה, תחכה קצת בין זה לזה, כדי הילוך 400, ועכשיו תוריד על הגוף. אבל יש פה איש פוסק אחד, שכחתי את השם שלו, הוא אומר, לא, אתה מברך להתעטף בציצית, נכון? אתה לא התעטפת, התעטפת את הראש, תעטף כולך. אז מה הוא אומר? הוא אומר, קודם כל, תעטף בכל הטלית, כן? בכל הטלית, אחר כך תאסוף את הטלית, תביא אותה לראש ותזרוק אחד, שתיים. מובן? בן איש חי קורא לאלה שעושים ככה, ולא כמתחכמים, ככה אומר, ולא כמתחכמים שהם עוטפים את הגוף, אחר כך את הראש. אלא יעשה כדברי רבנו אריזל, שיעטוף את הראש, ואחר כך יורד את הטלית על גבי גופו. וככה בן איש חי נוהג, והרבה ככה נוהגים. אבל חכם בציון עליו השלום, הוא לא הסכים לזה. הוא אמר, כיוון הסברה של אותו אחד שחולק, היא מקובלת. למה? אתה אומר לי, תעטה בציצית. ואתה לא מתעטף, אתה מתעטף את הראש, ולוקח זמן עד שאתה מעטף את הגוף, אומר זה כמו הפסק. לכן, לעטוף את כל הגוף, יוצא ידי חובד, יתעטף בצית, כולל הראש, ואחרי כן, יקפל את התלית ויזרוק שמאלה ועוד שמאלה וזהו. אז הוא אמר ככה, הרבי ציון אמר, כדאי להיות כמתחכמים ולא כמו שאומר רבי נשחק. טוב, זה מחלוקת. אני רואה, עכשיו מה הרב עובדיה פוסק? הרב עובדיה פוסק כמו רבי נשחק. אומר שיעטוף את הראש, אומר זה יותר נכון. יותר נכון לעטוף את הראש ואחר כך יעטוף את כל הגוף, ככה הוא כותב. בכל אופן, כל אחד מה שהוא רגיל, העיקר שלא יהיה כמו צייף. צריך שיהיה בתלית, יש נקבים שהמרחק מהנקב עד הצד לא יהיה יותר מ3.5 סנטימטר. אז אחד יגיד, טוב, אני מפחד שאני יצא, אז אני אכניס אותו את החור יותר פנימה, ולא, ולא יותר מ6 סנטימטר בפנים. מובן מה אני מתכוון? יעשה חור פה כדי שמפה עד פה, מפה עד פה לא יהיה יותר מ3.5. ובעומק, מה שרוצה לעשות את החור פה, שלא יתרחק מהשפה יותר מ6 סנטימטר. זה מה שכותב פה. כעת בעזר השם, אנחנו נלמד שיעור בהלכות כעס. שאדם חס ושלום לא יכעס. זה חשוב מאוד שבן אדם, אדם שלא כועס, זה האדם הכי הכי רגוע בעולם, שבחו אוהב אותו, הוא קרוב מאוד למידת הענווה. תכף נראה. כתוב 4 מידות בדעות, המשנה באבות, פרק ה'. 4 מידות בדעות, נוח לכעוס ונוח לרצות. יצא שכרו בהפסדו. זה מפסיד. למה מפסיד? כל דבר קטן מדליק אותו. כועס. מה אתה שם לו את היד ככה? בסדר, בסדר. למה מוחל? מוחל. מהר הוא מוחל. כמו שמהר הוא כועס, מהר הוא מוחל. זה לא שווה. יצא השכרו בהפסדו. כי ביכול השכרו זה שהוא מתרצה מהר, מוחל, אבל יש לו הפסד, מצד שני כועס. אז זה לא שווה. אז הוא אומר, רוב מעשיו מקולקלים. ככה כותב רבנו עובדיה. אחר כך, דרגה שנייה, קשה לכעוס וקשה לרצות. בקושי הוא כועס. אבל אם פעם אחת כעס, תחכה חביבי חצי שנה עד שימחו לך ותביא יועצים ותביא זה, עד שיגיד, סלחתי כדבריך. אז זה לא טוב. זה יצא הפסדו בשכרו. כן? למה? אומנם רוב מעשיו מתוקנים, כי הוא לא כועס הרבה, אבל צריך להשתחוות לו ארצה, בשביל שימחול, זה לא, לא פשוט. עכשיו, דרגה שלישית, קשה לכעוס ונוח לרצות. זה חסיד, זה חסידה קדישה. ודרגה רביעית, נוח לכעוס וקשה לרצות. זה הכי גרוע, רשע. למה? כל דבר קטן הוא כועס. ותבוא לבקש ממנו סליחה, הוא לא מוכן. הוא יעשה לך ברוגז, עד שבאמת יצא מהאף הברוגז הזה. עכשיו כל אדם, שמעתם מה שקראתי? כל אחד, זה משנה בפרק ה', משנה י' א'. קח את המשנה הזאת ויגיד, מה אני, מה אני? אני נורח לכעוס, אני קשה לכעוס. התחיל, לא סתם אנחנו לומדים פה בחינם, שכל אדם ילמד מזה. באמת, מה אני? בכל הטבלה הזאת, הארבע האלה, איפה אני נמצא? וככה יתקן את עצמו. הלוואי והוא חסיד, הלוואי. אבל אם חד ושלום נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא שכרו בהפסדו. לכן כל אדם יבדוק את עצמו ויראה. יש כאלה, אתה אומר להם, למה אתה כועס? מה יש לי עצבים? וחושש שהוא מעשה, אם יש לו עצבים, אז מותרים לכם, מותרים לכם. מה זה עצבים? אתה צריך לגזור את העצבים האלה. לא, לא לכעוס, מה אתה כועס? אתה גורם לעצמך דברים לא טובים. תכף נראה. אומר הגאון מווילנה, תכלית האדם בעולם הזה לשבר המידות. ואם לאו, למה לא חיים? שמה חיים? שמה אתה חי? שמה? עדיף שנהפכה שלידתו על פניו לא בא לאוויר העולם. ואדם שכל הזמן כועס, אוי ואבוי. אז אלא מה? צריך לשבור את המידות. אז תכלית האדם בעולם הזה לשבר המידות. ואם לאו, למה לא חיים? בשביל מה? ואדם לא יגיד, אל תאמר כשאפנה שני, שמה לא תיפנה. תגיד, בסדר, נכון, אסור לכעוס. בזה לשם אני אעבוד על השמי. אבל כשאני אהיה פנוי, לא, לא טוב. אתה אף פעם לא תהיה פנוי. אף פעם לא תהיה פנוי. תמיד הצערה ימציא לך איזה שתיים, שלוש דברים שאתה צריך לעשות ולא עשית. לכן, אל תהיה חכם. מה אמרו? אל תאמר לכשאפנה שני, שמה לא תיפנה. דרך אגב, פעם אמרו על זה אחד האדמו"רים, פירוש נפלא מאוד. מה זה אל תאמר לכשאפנה שני? אתה אומר, מה מבקשים ממני? שאני אעשה מצווה הזאת? בסדר, חכה, עוד חמש דקות. לא, שמה לא תיפנה, שמה לא תהיה פנוי, יבוא לך איזה טלפון דחוב, אתה חייב לבוא עכשיו, ואתה לא תעשה את המצווה. ככה מסבירים פשט רגיל. אבל יש מסבירים פירוש אחר. אל תאמר לכשאפנה שני. אני רוצה ללמוד טוב, ריבונו של עולם, אני אקנה דירה, אני אקנה קורסה טובה, אני אקנה סטנדר, אני אקנה שס, תראה איזה לימוד אני אלמד. אומר לו התנה, מי אמר שכשבחור רוצה את הפנאי שלך? אני לא צריך את הפנאי שלך. כשאתה תלמד תורה מתוך פנאי, אני לא צריך, יש הרבה כאלה. אלא אני רוצה שתיתן לי את התורה שלך כשאתה לא פנוי. אל תאמר לכשאפנה שני. שמא לא תיפנה, שמא כשבחור רוצה את הלא תיפנה. לא צריך את התיפנה, הוא צריך את הלא תיפנה. זה קשה מאוד למצוא אחד כזה. ואחרי שמוצאים אותו, אז צריך לקרב אותו. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו, ממנו יתברך. ואם יהיה לבן חיל, אומר המסילת ישרים, וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבוראו. אדם שיקח לו מידה אחת. יש דבר נפלא, ראיתי בספר מדרגת האדם, דבר אמיתי ונפלא. הוא אומר, אדם יכול להתייאש. יש כועש, יש בעל תאוות, יש ככה, יש ככה, יש הרבה מידות לא טובות. אז אדם יגיד, מה, אני אתקן מידה אחת ומה עם השאר? אני אתקן שתיים ומה עם השאר? ולאו אחרי אני לא יכול לתקן את הכל. אחד השלום יחלש בעבודת השם. אומר המדרגת האדם, תדע לך, סבא מנוברדוק אני חושב, הוא אמר ככה, תדע לך שכל המידות הרעות קשורות זה בזה כמו שרשרת. וכשאשר אתה עובד על מידה אחת כמו שצריך ומתקן אותה, נתקנים כל המידות. אתה בא לתקן את השנייה, השתבח שמו, בקלות. למה? העמל שלך שעמלת נגד הכעס, וברוך השם, כמו הספר ערך אפיים, שעבד על עצמו 25 שנה, הוא מעיד על עצמו, שהוא היה כעסן ממדרגה ראשונה, כל דבר קטן היה מכעיס אותו. וברוך השם, אחרי 22 שנה, הוא זכה שהוא נהיה ונפשי כעפר לכל תהיה. ממש, כמו עפר, שדורכים עליו, ככה הוא היה. אז זה, אם הוא כותב ככה, מה אנחנו נגיד? לכן, אז הוא אומר, וכשהוא בא לתקן שאר המידות, כבר הלך לו מהר. למה? הוא כבר תפס את הנקודה. איך עובדים על המידות? וכתוב, כל, אמר רבי יונתן, מסכת נדרים, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, שנאמר, ואפל כעס מלבך, ועבר רעה מבשרך, ואין רעה אלא גיהנום, שנאמר וגם רשע ליום רעה. זאת אומרת, עבר כעס מלבך, ועל ידי כך אתה תעביר, ואין רעה אלא גיהנום, ועבר רעה מנגד מסך. מה זה רעה? זה גיהנום. וגיהנום יש בו שלוש דברים. מה הכוונה? יש בו גיהנום של אש, אומר הבן איש חי, ויש גיהנום של ברד, שזה שלג, ויש גיהנום של עשן, בר מינן, השם יצילנו מכולם. אז אומר, מי שכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, שלושת הסוגים. למה? יש אחד כועס, והפנים שלו אדומות, אז זה גיהנום של אש. עכשיו שולט עליו גיהנום של אש. על זה אמר דוד המלך, גם כי ילך בגיל צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי. וכי יעקב אבינו, דוד המלך הולך בגיל צל מוות, לא כתוב שמה שהוא ילך לעתיד, או שהוא הלך, אלא גם כי ילך בגיל צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי. אפילו אם הוא יהיה בתוך הגיהנום, אני לא מפחד. אז איך זה? אלא ש... אדם שהוא באמת לא כועס, אז הוא, אם יש לך, כשהוא כועס, אז אמרנו, הפנים שלו אדומות זה אש, הפנים שלו לבנות זה ברד, וגם יושב לו עשן מאב, יש כאלה שכועשים, כל הזמן נושפים, ככה אומר רבי ישעיהו, נושפים מהאב, נושמים, אז זה, הדבר הזה, זה רמז לגיהנום של עשן. אז הוא אומר, תדע לך, כל אדם שכועש, כל מיני גיהנום שולטים בו, אומר הבן שחי, באותו רגע, אדם מרגיש חרטה, הלב שלו נשרף, איך אני עשיתי ככה, למה כעסתי על אמא, למה כעסתי על אח שלי, למה כעסתי על השכן, תראה איך הוא נפגע, איך זה, איך אני אכפר, מתחרט, מלא חרטה, מלא חרטה, אז למה? לא חבל? פרט שהזוהר הקדוש כותב, שאדם שכועש געת גדול, הנשמה שלו מתחלפת, נותנים לו נשמה של סיטרה אחרה ברמינה, ולוקח, אומר רבי שמעון בר יוחאי, לוקח לו הרבה חודשים עד שהוא מחזיר לעצמו את אותה נשמה, והלוואי ותחזור, והלוואי ותחזור. לכן אדם ישמור את הנשמה שלו, זה נקרא תורף, תורף נפשו באפו, הוא תורף את הנפש שלו, שהיא תלך למקום הסיטרה האחרה ברמינן, על ידי מה? על ידי הפו, על ידי אחרון הפו, כן. ולכן אסור להסתכל על אדם שהוא כועס. אם אתה מסתכל עליו, אתה מסתכל כמו שאתה מסתכל על פסל, על עבודה זרה. למה? כי מתחלפת נשמתו בנשמה של עבודה זרה. אז אתה מסתכל על הפנים שלו, אסור להסתכל. אתה יכול לראות, יש הבדל בין לראות להסתכל. להסתכל זה להתבונן, אתה מתבונן, תראה, פה נהיה אדום, פה נהיה אדום, פה מתחיל להיות לבן, אל תתבונן בו, אתה מעביר לעצמך כוח חד ושלום, כוח שטומאה, לכן צריך מאוד להיזהר. אבל התשבץ שואל שאלה גדולה, מה יש לתמוע, מה חסידות היא זו שקשה לכעוס ונוח לרצות, אתה אומר שהוא חסיד. איזה חסידות? הוא צריך כאדם להיות ככה, מה? אדם צריך לזהל, לא לכעוס, איזה חסידות יש? אומר, יש כעס שהוא מותר. איזה כעס מותר? כעס שאתה מוכיח את החבר שלך. או כעס שאני כועס, אדם כועס על הילדים שלו. למה אתם עושים דבר כזה? איך עשית לדבר כזה? אומר, גם את הכעס הזה הוא לא כועס, זה החוכמה. ככה תשבץ מתארת. שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, וקשה לכעוס, ונוח לרצות, זה חסיד. מה החסידות שלו? שאפילו כעס שמותר, גם זה הוא לא כועס. הוא מתרחק לגמרי מהכעס, כי על ידי כך ידע שבעזרת השם לא יחזור לו הכעס עוד פעם. ובאמת המבחן האמיתי של האדם זה בבית, זה לא לכם. בחוץ זה לא חוכמה לא לכעוס. כי לפעמים אדם לא כועס בחוץ, כדי שלא יגנו אותו, יגידו, איזה כעסן, בחברה הוא רוצה לראות יפה, יפה נפש, אז הוא לא כועס, אבל באמת תוך תוכו הוא בוער. כשהוא בא הביתה, מוציא את זה על האישה והילדים, אוי לו ואוי לנפשו. במערכות כותב, אדם לפעמים חושב שוודאי יהיה לו גן עדן, הוא חסידה קדישה, מתפלל בנץ, והוא קורא חוק לישראל, ואחר כך הוא לומד שעורי תורה ביום, בלילה, וקם חצות וכו' וכו'. הוא בטח בטוח בעצמו שיבוא לו, יהיה לו גן עדן גדול. אבל אומר, אם האדם הזה כועס על בני ביתו, אם האדם הזה לא בשלום עם אשתו ועם ילדיו, אז ברמינן זה לא יעזור. כל התורה שהוא לומד יעזור אחרי שיקבל עונש על מה שהוא הקנית והכעיס את בני ביתו. אבל הוא בעצמו ודאי, המצוות לא הולכות מהאדם. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, נותן לצדיק כצדקותו ולרשע כרשעתו. איך ינצל האדם מן הכעס? אז כדי לנצל מן הכעס, הוא אומר דבר נפלא, אחד העצות, הוא מביא שם הרבה עצות, ספר ערך אפיים. אז הוא כותב שם, אחד העצות, לדבר בקול נמוך. אתה יודע שעכשיו אתה תיכנס הביתה, כן? ואשתך כבר, בטלפון התחילה כבר. עכשיו אתה בא להיכנס הביתה, ואתה רוצה שאשתך לא תכעס, תדבר בקול נמוך. דבר בקול נמוך, לא בצעקות. אם היא צועקת, אתה גם תצעק, אוי ואבוי. אלא, אתה תוריד את הכל, היא תוריד. אתה תוריד, היא תוריד, עד שהכל יהיה בסדר. מקסימום, תגיד לה, תראי, את צודקת? את צודקת. אנחנו בזה השם נשב ונדון בזה, ונתקן את מה שקלקלנו. יש עוד עצה הוא מביא, תכתוב, אסור לכעוס, תשים בכיס הימני. אסור לכעוס בכיס השמאלי. אסור לכעוס בחולצה. אסור לכעוס בכובע, לא משנה איפה, מתחת לכיפה. וככה אדם פושט את מוריד את הכיפה, ללבוש את הכיפה של הלילה, פתאום הוא רואה, מה כתוב פה? אסור לכעוס, אסור לכעוס. המובטח לו שלא יכעס. למה יש בן אדם שהוא מעיר לעצמו ואחר כך הוא עושה הפוך? זה ודאי. ואמרתי שכל מה שדיברנו, זה הבסיס הגדול של איגרת הרמב"ן, שעליה הוא אמר, בכל יום שתקרא בה, יענוך מן השמיים. והוא מלמד את הבן שלו להיות עליו. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, תתנהג תמיד, אני אומר, גם בבית, לדבר כל דבריך בנחת, אפילו מוסר, לכל אדם, אפילו בני הבית. ובכל עת, אפילו שיש איזה בעיות בבית, בכל עת. ובזה תנצל מן הכעס. כל זה להביא אותו שינצל מן הכעס, שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם. וכן אמרו רבותינו, עכשיו מדבר על הכעס, הוא עובר מיד לכעס. כל הכועס, כל מיני גילום שולטים בו, שנאמר ועשה כעס מלבך, ועבר רעה מבשרך. וכאשר תנצל מן הכעס, עכשיו, גמרת עם זה? תעלה על לבך מידת הענווה, שהיא מידה טובה מכל המידות טובות. מה אתם רואים? שהוא מדבר על שתי דברים, על הכעס ועל הענווה. פה גם נכנס מה שאמר מדרגת האדם, שכשבן אדם עובד על מידה אחת, כל המידות כמו שרשרת, אז הוא מתקן את כל המידות. הנה, וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מידת הענווה. עכשיו יהיה לך קל לתקן, לקנות מידת הענווה, כי אתה התרחקת, תרחקת מהכעס. השם יזכנו שנזכה בעזרת השם, לאהוב את השם, לא לכעוס, ולהשתדל לא לכעוס גם בבית, כל שכן למקום אחר. ועל ידי כך נזכה בעזרת השם בתיקון המידות, ולביאת משיח תתקנו, במהרה בימינו, אמן. למטה שמעון שפט בן חורי. אומר בספר תורת הפרשה של הרב אהרון זכאי שליטה, אומר זה פירוש נפלא, כמובן ברמז, השופט צריך להיות בעל דעה עצמית, ולא מה שזה אומר או מה שזה אומר, אלא לטחון את הדברים, מה שזה אמר, מה שזה אמר, ולהוציא לאור משפט, משפט קדוש, שיהיה אמיתי. וזה מה שהוא אומר. למטה ראובן, שפט, השופט, הדיין, בן חורין, צריך להיות בן חורין. לא להיות משועבד לפה ולא משועבד לפה. לא יהיה אחד השלום שוחד או משהו שיגרום לו להטות את המשפט. לכן אומר שפט בן חורין. למטה ישכר, יגאל בן יוסף. ישכר זה תורה. ישכר חמור גרם, כן, והיה מנוחק איתו. ידוע שישכר היה מבני ישכר, יודעים בינה לעיתים. היו מחשבינים גימטראות ועיבורים, עיבורי שנה וחודשים. אז בזכות התורה אנחנו ניגאל. זה מה שאומר. למטה ישכר, שזה תורה, יגאל בן יוסף. אם אתם מטה ישכר יושבים ועוסקים בתורה, אז יגאל אתכם בן יוסף. כי אנחנו מקווים שבן יוסף יישאר בחיים, ושאותו רשע שכתוב בסידורים, צריך להתפלל שלא יהרוג אותו. אחר כך כתוב, התחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. מה זה התחזקתם? מה העניין התחזקתם? פעם חשבתי שמשה רבנו בא לרמוז להם, תדעו, הפירות שם כבדים, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. תדעו לכם, שם הכל כבד, אז תעשו ספורט לפניכם, כדי שתוכלו להרים אותם. אבל יש פירוש אחר. אומר, מה זה התחזקתם ולקחתם? יש רמב״ם שכותב, איך קונים קרם? כשרוצים לעשות קניין חזקה בקרם, צריך לכרות אשכול אחד, ובזה נעשה קניין. הנה, הקרם הזה, שילמתי לך, הוא שלי. איך הוא שלי? הנה, אני לוקח מזמרה, חותך אשכול. אם באמת לא היה שלי, היו צועקים עליי. מראה חזקה, זה אומר, והתחזקתם, איך תעשו חזקה? איך תעשו? ולקחתם מפרי הארץ. דיינו, תעשו חזקה, ועל ידי כעדי שתחתכו את האשכול הענבים, ובזה תוכלו לקנות את הפרדס. קרם, בעצם קרם של הענבים. למה נשמחה פרשת מרגלים, פרשת מרים? אומר רש"י, לפי שלקתה על עסקי דיבה, ושדיברה באחיה, אחיה משה, ורשעים אלו ראו ולא לקחו מוסר. מה זה ראו ולא לקחו? מה זה המילה ראו? אז בספר פנינים יקרים, אומר פירוש, פירוש יקר, שמה זה ראו? לכאורה, מה הבעיה? למה היא צריכה ללמוד מהמרגלים? כן? הם דיברו על הארץ, והם דיברו על משה, והמרגלים דיברו על הארץ. אז איך המרגלים לא צריכים ללמוד? ואולי זה איסורים של אהבה. מי אמר שהאיסורים שקיבלה מרים, זה איסורים שאינם של אהבה? אולי זה איסורים של אהבה? אבל אומר לא, איסורים של אהבה לא רואים אותם. חד ושלום, אדם פתאום כואב לו הגב, או שיש לו פצעים, הוא מכסה, אף אחד לא רואה. זה איסורים של אהבה. אבל אם כולם רואים את הצרעת, כולם רואים, זה לא איסורים של אהבה. זה מה שהוא אומר. רשעים אלו ראו. מה, ראיתם שהצרעת הייתה על גבי הידיים שלה? אז אתה רואה שזה לא איסורים של אהבה. אז למה לא למדתם ממנה? ראיתם שזה איסורים שלא של אהבה, הייתם צריכים ללמוד ממנה. תראו מה היא מתייסרת על דיבור קטן שהיא אמרה על לשון הרע, ואיך אתם מעיזים לדבר לשון הרע. אומר, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו. שואל הבן איש חי, אומר, אני לא מבין. השתבח שמו בורא עולם, יודע כל הנסתרות, ידעת ריבונו של עולם, שאלו עלולים לחטוא, למה לא מנעת אותם? למה כשבחו לא מנע את המרגלים? שהיה אומר, ילכו רק כלב בן יפונה ויהושע בן נון, זהו. אומר רבי נשחי, בוא אני אוכיח לך שבאמת הקדוש ברוך הוא רצה שישלחו רק שתי אנשים. איש אחד, איש אחד. ואיך הטעם? איש אחד, תרסה, קוראים לזה תרסה. תרסה זה ירח. מי היה ירח? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אז אני רוצה תשלח איש אחד, תרסה, שזה שיהושע, איש אחד, אזלה גיריש. אז לא זה הלך. מי הלך על קברי אבות? אברהם, יצחק ויעקב. כלב. אומר איש אחד, אז לא, הוא הלך גריש, גריש, גימל, רש. מי השלושה הראשים של עם ישראל? אברהם, יצחק ויעקב. אז פה הכל רמוז, כשבחור רמז לו, הוא לא שם לב שכשבחור רמז לו. אני לא ביקשתי תשלח 12 אנשים. איש אחד, איש אחד. שתיים, זהו. ולכן מזה למד יהושע לריחו, לשלוח לריחו, כן, את רחב שם, לשלוח שתי אנשים. זהו, רק שתי, מי היה אחד, היה פנחס, והיה עוד אחד. שניים. אז מזה למדו, לא צריך. בשביל מה לשלוח כל כך הרבה אנשים? אנחנו לא הולכים ללחם, רק לראות. אז אדרבה, כמה שפחות אנשים, פחות מגלים אותם, פחות יכולים לתפוס שהם מרגלים. ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע. כתוב במדרש שעל הפסוק וידגו לרוב בקרב הארץ, שיעקב אבינו לפני שנפטר אמר להם, אתם יודעים מי יגאל אתכם? מי שהשם של אבא שלו דומה לדג. אז יהושע בן נון, נון, נון זה דג. אז אומר להגיד שפחו של משה רבנו, שידע שכוונת יעקב אבינו שיהושע הכניס אותם לארץ. ובכל זאת הוא יכל לשתוק, משה רבינו ישתוק, ויהושע ידבר לשון הרע על הארץ, ואז מי הכניס אותם לארץ? משה רבינו. היה לו, יכול להיות לו נגיעה אישית, אבל לא, חד ושלום. מה עשה משה רבינו? ויקרא משה ליהושע בן נון, יהושע, אני מברך אותך, תצליח, השם יושע אותך מעתה את המרגלים. אתה תכניס אותם לארץ, למרות שהוא ידע שזה בטוח שהוא יכניס אותם לארץ. כי יעקב אבינו אמר לו, מי שהשם של אבא שלו זה כמו דג, אז הוא יכניס לארץ. הכל הוא ידע, ובכל זאת הוא כבש את רצונו ועשה רצון השם, וברך, עשה מי שברך חשוב מאוד ליהושע. אבל לכאורה, מי שברך הזה שעשה ליהושע, לא כל כך לטובת יהושע. למה? כי כשיקומו המתים בתחייה, יקומו לפי אלף בית, לפי השם הפרטי, אחד קוראים לו אברהם, אברהם קום. אתם רואים, המצבה זזה, מי יוצא משם אברהם? הוא, מה שלומך? כמה שנים היית פה, איך אכלת, איך שתית, איך. זה תחיית המתים. איך יקומו? לפי אלף בית. יבוא יהושע, יגיד למשה רבנו, מחילה מכבודו. למה כבודו החליף לי מיושע ליהושע? אתה יודע כמה במדריך טלפון מהה עד יות, כמה אנשים יש? מה, אני אשב ואני אחכה עד שקודם לי יקומו לתחייה? מה עשית לי? לכאורה הוא יכל לטעון ככה. אומר רבי יונתן בן עוזיאל, כשראה משה רבנו את הענבה של משה רבנו, את הענבה של יהושע, עמד וברך אותו, ויקרא משה ליהושע בן נון, נחליף לו את השם ליהושע. מה קשור הענבה לפה? אלא נכון שכשיקומו המתים יקומו לפי א' ב', אבל יש מתים שיקומו לפני א' ב', מאלה, אלה שענבים, כן? אלה ששוכני עפר, שמרגישים את עצמם כמו עפר, אלה יקום הראשונים. לכן הוא אמר, כשראה משה רבנו את הענבה של מי? של יהושע, אז הוא עמד וברך אותו, היה יהושע אחד, דהיינו יהושע. ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע, והוא לא חשש שיהושע בן נון יכעס עליו. למה? משום ששם לא הולכים לפי הלבית. מי שענב הוא ידע שיהושע בן נון ענב. כשראה את הענבה שלו, לא פחד להחליף לו את השם. והיו בני ישראל במדבר, ברוך הבא כבוד הרב, והיו בני ישראל במדבר והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת. שואל האור החיים הקדוש, אם אתה רוצה להגיד לי מה הוא עשה, הוא אסף עצים וטלטל אותם 400 ברשות הרבים, זה איסור דאורייתא. אז הוא ראה שהוא עושה ככה, והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת. שואל האור החיים הקדוש, למה צריך להגיד והיו בני ישראל במדבר? למה צריכים להגיד את הפרט הזה? ואם לא היו במדבר, אז מה? תגיד לי ש... וימצא איש מקושש עצים ביום השבת, יביא אותו למשה, מה עושים איתו? זה הכל, למה והיו בני ישראל במדבר? אלא, אם עם ישראל, המדבר, זה לא רשות הרבים, זה רשות, זה קרמלית. מי שיודע מה זה קרמלית, זה דרבנן, זה לא דאורייתא. אבל כש600,000 איש נמצאים במדבר, אז המדבר הופך להיות למה? לרשות הרבים. עכשיו מובן, והיו בני ישראל במדבר. שלא תשאל אותי, למה הרגו אותו? הרי הוא קושש עצים במדבר, במדבר זה קרמלית. לא. כשעם ישראל נמצאים במדבר, 600,000, אז המדבר נקרא רשות הרבים. השם יצילנו ויזכנו לשמור שבת כהלכתה. אמן. רבותיי, מחילה, מחילה, וואי. למה לא הזכרת לי? יש יהודי אחד שהתאלמן, וכולם מכירים אותו, ועכשיו הוא התחתן עם אישה בעלת 6 ילדים, והוא גם יש לו ילדים, והמצב שם דחוק מאוד. יש חשש של ממש עניות, ובדבר שני, יש חשש חדשות לשלום בית, להיות בתוך מקום שאין אוכל, זה מביא חדשות לבעיות של בית. מי שיתרום, אנחנו נברך אותו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו שתמיד יזכה להיות מהנותנים ולא מהלוקחים. כן, מי שרוצה לנטול, לתרום אצל רבי שמעון במשך היום. זאת אומרת, מחילה לך.